אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית האחרונה לשבוע זה, גם השבוע הזה חלף מהר מאוד. אתם מאזינים לנו ב-104.9, 105.3 FM, או שאתם עושים את זה באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן איתי סופרין ורועי קנטן על ההפקה והביצוע הטכני, שלום ותודה לכם, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום יובל, אנחנו מדברים פה לא מעט על חנויות ספרים, לפעמים מקוננים על התמעטות החנויות העצמאיות, על התחזקות הרשתות, על זה שאנשים לא קונים ספרים, לא מוכרים ספרים, אבל הסיפור של חנויות הספרים לא התחיל היום, יש לו היסטוריה ותיקה, ואנחנו נדבר היום עם צבי ברסקי, מחבר הספר חנות ותווית, שיצא בהוצאת מנגד, שהוא בעצם מחקר של מוכרי ספרים, חנויות לממכר ספרים, בארץ ישראל, מאז 1870 ועד קום המדינה. זה ספר שאני ממש התרגשתי ממנו, אני עדיין מתרגשת ממנו, הוא פשוט ספר נפלא.
באמת ספר נפלא.
מחקר מרגש, של רק משוגעים יכולים לעשות כזה מחקר, ואולי רק, אני פשוט נפעמת מהספר הזה, באמת.
זה גם ספר נורא יפה, כי מה שהוא עשה זה הוא הלך ובדק את, היה פעם, היום כבר לא עושים את זה, שכל חנות ספרים שמה את התווית המיוחדת שלה על הספר, ופשוט כל הספר מאותר בתוויות של מאות החנויות האלה, וזה יפה יפה.
ספר נפלא. לפי הספר הזה, למשל, בשנות ה-30 וה-40, פעלו בארץ כ-200 חנויות ספרים. אתה יודע, יש שם כל מיני ממצאים מדהימים, וזה גם דברים כאלה ש... היו יורדים לטמיון אם הוא לא היה פשוט
אוסף את זה. הוא בכלל איש למד הנדסה כימית או משהו כזה.
נכון, הוא מהנדס כימי. הוא לא קשור.
הוא לא חוקר ספרות, הוא לא חוקר היסטוריה של הספרות.
לפעמים אנשים שהם אוהבים, הם עדיפים על אנשים שהם חוקרי ספרות מקצועיים.
זה ספר שהוא מחקר היסטורי, אני לא היסטוריון ואני לא יכול לשפוט את זה, אבל זה נראה כמו מחקר של איש מקצוע, היסטוריון שהלך וחקר ומראה מקום והכל מדוקדק, והוא מדבר על מוכר ספרים.
הוא הלך לראיין את האלה שהוא מצא שחיים או את הצאצאים שלהם.
והוא מספר, באחר הצהריים ב-1922, הוא הלך לשם והוא פתח את זה, והוא פתח את זה ליד החנות הזאת, אז הם התווכחו.
הוא גם מדבר על השמות, זאת אומרת, לא קראו לזה אז חנות ספרים, אז בית ממכר ספרים, או ספרייה, זה היה השם שאחרי זה פשוט אמרו, טוב, ספרייה זה מקום שמשילים, אבל באיזשהו שלב קראו לזה ספרייה.
וגם כן, אם אתם עצובים שהיום בצומת ספרים מוכרים קבלים לטלפון הסלולרי, תדעו שחנויות הספרים הראשונות, לפי מה שהוא כותב בישראל, מכרו כל מיני דברים, פאות.
בכלל, אני מציעה לנו תמיד לזכור שלא אלמן ישראל.
לא המצאנו את הגלגל בקשר לשום דבר.
הספר הזה יצא בהוצאת מנגד, אמרתי. אנחנו נדבר עם צבי ברסקי עוד מעט.
ספר שפשוט קצת מרגש אותי.
נכון, זה ספר מאוד מרגש. נדבר גם עם ציל אברהם שלנו, בפינתה ציל אברהם מחפשת עבודה. ויהיה לנו עוד כל מיני עניינים פה, ככל שנספיק.
כן. לפני זה נדבר קצת, וואו, הזמן כבר חולף, נדבר קצת על כמעט התמוטטות עצבים של סופר ענק בזמן שכתב את אחד הספרים הגדולים של המאה ה-20. לפני 80 שנה פורסם הספר של ג'ון סטיינבק, ענבי זעם, זיכה את המחבר בפוליצר, כנראה גם סייע לו לזכות בנובל, הפך אותו לאחד הסופרים היהודים ביותר בעולם.
ידועים.
מה אמרתי?
יהודים.
לא יהודי.
זה יפה, אבל זה לא נכון.
ישמעי, סופר כזה גדול, מבחינתי הוא יהודי.
היהודי ביותר בעולם.
מבחינתי הוא יהודי, ויש לנו עוד נובל.
אז יש לנו כאן פתרון לשאלה מי הוא יהודי.
בדיוק, אם אתה סופר גדול, אז זה שלנו. הוא באמת סופר ידוע, וזה ספר ידוע, זה ספר שעוסק בשנות השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית, ומה שקורה למשפחה ענייה אחת. שנעקרת מביתה ונאלצת לנדוד ברחבי ארצות הברית. הם יצאו מקערת האבק של מרכז ארצות הברית לעבר קליפורניה, בחיפוש אחר חיים טובים יותר, לא ממש הצליחו בעניין הזה.
אוקיי, אז בגרדיאן חזרו לתהליך הכתיבה של הספר, ואיך הוא כמעט גבה את בריאותו הנפשית של סטיינבק. מספרים שם כיצד במרץ 1938, קצת לפני שהוא התחיל לכתוב, הוא כתב לסוכנת שלו כדי למנוע ממנה לקחת מקדמה על הספר. הוא כתב, הסבל גדול מכדי שאני ארוויח עליו. זה הדבר הכי שובר לב בעולם. הטיעון שהמאמץ של אדם אחד לא יכול לשנות כלום, לא תופס, כשאתה נתקל בחבורה של ילדים רעבים, ויש לך קצת כסף עליך. אני רוצה לשים עוד קלון על הממזרים החמדנים שאשמים במצב. הם מציינים שם בגרדיאן שהספר עתיד להפוך את סטיינבק לאיש עשיר מאוד.
כן.
אבל הוא לא היה נעים לו לקחת מקדמה על ה... אתה יודע, על ה... על ה... על האומללות של אחרים שאותה הוא מתאר.
זה נכון, הם גם כותבים שם שאפשר, שלמרות שהוא נעשה עשיר, אפשר לסמוך על הכנות שלו. הוא נתן לעצמו דדליין של 100 יום לסיים את הרומן הזה, הוא כתב בקצב של 10,000 מילים לשבוע. לפי מה שהם מציינים שם, הוא אמר לחבר שלו שהוא מעולם לא עבד קשה כל כך, ושהוא רוצה, זה ציטוט, לקרוע לגזרים את הצבב של הקורא, וביומן שהוא כתב במקביל, זאת אומרת, הוא כתב 10,000 מילים בשבוע לספר, ובמקביל גם כתב יומן שתעד את הכתיבה, הוא כתב ככה, אני מקווה שאני לא בדרך להתמוטטות עצבים, עצביי נשחקים מהר. הלוואי שיכולתי ללכת למקום שבו איש לא מכיר אותי, פשוט להיעלם לזמן מה. אני מפחד שהספר הולך להזזל. אם זה יקרה, גם אני הולך לשם.
ביום האחרון של הכתיבה, 26 באוקטובר 1938, הוא כתב, אני כל כך סחרחר שאני בקושי רואה את העמוד. בסוף היום הוא כתב, סיימתי, אני מקווה שזה טוב. פרץ הכתיבה היצירתי הקצר יחסית הזה היה רק השלב הראשון כמובן, ואחר כך נוסף עוד חלק, היה צריך לערוך כמובן.
הוא עצמו, לפי מה שהבנתי, ישב וערך במשך תקופה לא קצרה, אבל זה סיפור טוב. מהיום כותבים את נווה זעם, זה סיפור טוב להיסטוריה של ה... זה נשמע טוב. הם מציינים שם בגרדיאן שזאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוא כתב על המשבר הכלכלי וקורבנותיו בארצות הברית, בשנות ה-20 וה-30, הוא כתב בין השאר סדרת מאמרים לעיתון סן פרנסיסקו ניוז, תחת הכותרת The Harvest Gypsies, צועני הקציר. ובכתבה הראשונה הם מצטטים ממנה, הוא תיאר את ההגירה ההמונית של משפחות, ממה שנקרא כאמור, קערת האבק, מוכה אסון סביבתי, גם ככה, היה משבר כלכלי, היה גם אסון סביבתי, והחיים שלהם היו נוראים, יש את התמונות האלה.
במרכז ארצות הברית.
כן, החיים שלהם היו איומים, אנשים מתו מרעב בהמוניהם, אז הם עברו לקליפורניה והוא כתב כך בכתבה הזאת. הם הגיעו אחרי שניצלו את כל משאביהם כדי להגיע לשם, כולל למכור את השמיכות המרופטות שלהם כדי לקנות דלק. הם מגיעים מוכים ומבולבלים ולרוב במצב של כמעט מיטת רעב. הכבוד שלהם נעלם מזמן, הרוח שלהם הפכה לזעם קודר לפני שמת הספיר. איזה כלומר... יופי של, של שיר.
שיר יפה, ריצ'רד תומפסון. כן, נכון, אתה צודק.
עושה לך חשק באמת כאילו לשבת באיזה בר כזה,
איכן?
ולדפוק את הראש בדלת של
העץ. אני חושבת שזה שיר שהוא כתב על התקופה הזאת של אחרי מלחמת העולם הראשונה, mm-hmm. כשכל הפסחים חזרו לאנגליה ועמדו בתור למרק, אז אני לא יודעת איך זה עושה לך חשק, כן, לשתות. אוקיי.
כן, במובן, לא התכוונתי במובן של לחגוג.
אוקיי, חס וחלילה.
התכוונתי במובן של להיכנס לבר מוזנח כזה ועלוב.
לסבול, יפה.
ולראות את הברמן מסתכל עליך ואומר, שונא אותך על זה שנכנסת, לבקש ממנו משהו, לקבל וויסקי זול, ואז לבכות כאילו על השולחן.
מצוין, אז זה כן, זה בהחלט.
אני לא יודע איך נראה החוויה שלך מבר, אם זאת החוויה שלי.
אוקיי, אני כשאני שותה אני אצאת אליזה, אבל בסדר, תסבול.
זה לא מפתיע אותי שכל אחד פה עם הסטייל שלו, זה לא, המאזינים בוודאי לא נפלו על ישבנה מרוב תדהמה פה.
אז תקשיב עכשיו, אנחנו בכל זאת עוברים ספרות, אז בואי נדבר.
זה ספר אדיר לדבר עליו.
יש לנו ספר אדיר בישראל, לא התחיל עם מלחמת המחירים בין סטימצקי לצומת ספרים, הפלא ופלא. הוא התחיל בתקופה אחרת, שבה למשל לא קראו לזה חנות, אלא אולי בית ממכר לספרים, או אולי ספרייה. שם יפה ספרייה. בספר חדש ומופלא, שאני מאוד אנחנו שנינו מתרגשים ממנו, כן. נקרא חנות ותווית מוכרי ספרים בארץ ישראל, 1870 עד 1948. מסופר למשל שבתל אביב פעלו בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, רק ברחוב אלנבי 32 חנויות ספרים.
זה מדהים.
32 חנויות ספרים. בישראל כולה היו אז כ-200 חנויות, אוקיי? שזה המון. חלק של רשת סטימצקי, שאז כבר הייתה רשת עם סניפים במדינות ערב, שזה מאוד מלהיב אותנו גם.
כן, המון פיקנטריה שם. אבל אני רוצה רגע למקם את הדבר הזה, אנחנו מדברים על 200 חנויות ספרים בישראל, זה לא כמו 200 חנויות היום.
ברור.
מדובר פה על...
לא היה כאן אף אחד.
כן, חלקיק מזערי מהאוכלוסייה, הוא מדבר שם באיזשהו מקום על חנות ספרים לכל 2,000 איש.
כן. אז זה רק חלק מהסיפורים על בתי הממכר האלה לספרים של פעם, שיש בספר הזה. את הספר הזה כתב צבי ברסקי, שהוא בכלל מהנדס כימי, שצלל לארכיונים פרטיים, חקר תוויות נייר בספריות התקופה, וראיין בעלי חנויות או את צאצאיהם. הוא כתב מחקר מקיף על חנויות הספרים בארץ ישראל עד קום המדינה. עבודה שהיא שיגעון של איש אחד, אבל גם מצווה בעיניי. זה פשוט, אחרת זה היה פשוט... כלום, זה היה נעלם. הספר הזה גורם גם לי וגם לך, יובל, לעליצות בלתי מוסברת. ונגיד רק שהוא יצא בהוצאת מנגד, ושלום למחבר הספר ולחוקר, אני מרשה לעצמי לומר, צבי ברסקי.
הלו.
צבי?
כן, שלום.
שלום לך. אז קודם כל, תודה רבה על הספר הזה, שאנחנו מאוד נהנים ממנו. ותאמר לי בבקשה, איך התגלגלת לחקור את הנושא הזה? שהוא מחקר עצמאי בעצם.
כן, הייתי אומר שמתוך סקרנות, הדחף הראשוני זה סקרנות. וברגע שראיתי שאני מסוגל לקרוא את תוויות הספרים, תוויות מוכרי הספרים, לקרוא בצורה כזאת, ללמוד גם מה שכתוב ומה שלא כתוב ומה שבין השורות, התחלתי לאסוף, לנבור, לאסוף ולאסוף ולאסוף למעלה מ-10 שנים חומרים, הרבה מאוד הודות גם לסרנדיפיטי, כלומר, זה, כמו ששאול יצא לחפש אתונות, מצא מלוכה, ככה נקראו המון סיפורים אני יכול להוסיף פה, והייתי אומר, הדבר המעניין ביותר, הנס שקרה לי, באתי לראיין את פרופסור אמנואל מרקס, בכיר האנתרופולוגים בארץ,
כן,
בתור בן של מוכר ספרים, מוכר ספרים מאוד מעניין, כי הוא עמד בדוכן ברחוב, ברחוב יפו, מול אגד הישנה, שותף של רנקה, שגם כן התגלגל לארץ, ואחר כך למלחמת האזרחים בספרד, חזר לארץ. סיפורים מופלאים, אני לאט לאט הסקרנות הזאת התחילה להיות מעורבת גם, הייתי אומר, ביסוד של שליחות.
כן.
אני מקווה שאני לא מגזים.
לא, אתה לא מגזים.
לא, אנחנו חשנו בדיוק את הדבר הזה כשראינו את זה.
מצווה, אני אמרתי מצווה. שליחות, נכון.
אז נאמר ככה, סקרנות, שליחות, ואחר כך היא עניין רב. כחלק גדול מהעבודה היא עבודת בלשות, נקרא לזה, כן? בלשתי אחר האינפורמציות, אחרי האנשים, הגעתי לכל מיני תובנות, חלקם בלתי ידועות, למשל במקרו, שהגזרות שהמשטר הנאצי יטיל על חנויות הספרים בגרמניה, או בעקבות גרמניה, גם מרכז אירופה, בכל מרכז אירופה, הם היו גזרות, על חנויות הספרים היהודיות, היו גזרות ככה בפרוסות, כל פעם משהו.
כן.
וכנגד המשהו הזה צמח תמונת ראי הפוכה בארץ. כן? אז זה מין הליך קסם כזה שאני לא חושב ששמו לב אליו.
כן, אתה מציין שם בספר.
בגלל זה היו כאן הרבה, סליחה יובל, בגלל זה היו שם הרבה, היו אז הרבה חנויות ספרים פה, כי בעצם שם, הם באו משם לפה ועשו את מה שהם לא יכלו לעשות שם.
וגם יש ציטוט בספר שהביזנס הזה היה של יקים. יקים שלא יכלו שם ובאו לכאן.
אז שוב, ההבחנה הנוספת במקרו זה שלמרות שחלקם בעלייה החמישית היה כ-20%, לא יותר, בערך 20%, בקרב מוכרי הספרים הם עברו את ה-50%, שזה גם כן אינפורמציה מעניינת.
אני רוצה, הספר, קודם כל, אתה מגיע שם לרזולוציות באמת שמדהימות לי, אתה קורא בקטעים, אני קורא בספר, ואתה מדבר על פגישות שעשה מוכר ספרים אחד עם מוכר ספרים אחר, באחר צהריים, ביום זה וזה, זאת אומרת, באמת מגיע לרזולוציות מאוד מאוד קטנות, לא רק במקרו, אלא ממש במיקרו, אבל מעבר לזה, זה ספר שהוא עבודה גרפית מאוד יפה, זאת אומרת, מה שאתה עשית זה להתחקות אחר תביעות הספרים, שזה מנהג שנעלם, לכל חנות הייתה תווית משלה, שהיא הדביקה על הספרים שהיא מכרה, ופשוט יש אוסף של עשרות, אם לא מאות, תוויות בספר הזה, וזה פשוט יפהפה, אתה גם מקדיש חלק מהספר לניתוח של הצבעים, של הסמלים וכולי.
כן, בהחלט. אבל ההצגה הגרפית הנהדרת, זה הודות למעצבת, לאדוורדי, כן, ובהחלט יש להעריך את זה, כן, אני לא שוכח לרגע את העטיפה הנפלאה הזאת, את ההגשה הנפלאה של החומר והעימות שלו, אבל אם נמשיך קודם לגבי תגליות במקרו, אז הייתי אומר, היו גם המון תגליות במיקרו, כל מיני מוכרי ספרים, מעניינים ביותר, החל מי הזכרתי שם, מוזס פיליפשטל בראשית המאה ה-19, חזק יושב בתוך תנועת ההשכלה, מתוך סתם תווית שלו, תווית מעניינת מאוד שלו, הגעתי, גיליתי את כל ההיסטוריה שלו, שהיא שוב אופיינית לא רק לו, אלא להרבה יהודים ממזרח אירופה שהתגלגלו לגרמניה. סיפור מדהים על פתיחת סניף של חנות גדולה ירושלמית בקנטרה על גבול מצרים, סואץ מצרים, סיני מצרים. סיפור שפרדריק הרמן קיש, קולונל קיש, פתאום אני מגלה אותו שם במדבר, כן? כל הסיפור של הפליטים הפעם יהודים, כן? פליטים יהודים שמתגלגלים דרך סיני לארץ.
אתה מנסה לומר שבעצם, כלומר, מה שאני מבין זה שהספר הזה הוא לא רק ספר על מוכרי ספרים, הוא מגולל את ההיסטוריה שלנו. את המסע שלנו, את ההיסטוריה שלנו, את הסיפור של המקום הזה באופן כללי, במקרה דרך הפריזמה של הספרים והמוכרים.
בדיוק כך. בדיוק כך.
אני רוצה אבל רגע כן להתמקד בספרים ולשאול אותך, היה פה גן עדן של ספרים, כולם קנו, מכרו ספרים, היה נפלא, היה פה המון אנשים, המון חנויות, על, כאילו...
היה נורא, יובל, על מה...
היה נורא, אבל לא, מבחינת הספרות, מה, זה היה מין גן עדן כזה?
לא רק ספרות, אגב, יש המון ספרי תורה וכל מיני דברים כאלה, נכון, אני רואה שם...
גם ספרים משפטיים, היו שם כל מיני חנויות לממכר ספרים. אז מה, היה פה
גן עדן
נפלא?
של לא, חנויות ממכר.
קשה לומר, גן עדן לקוראים, כן? כן. אבל סוחרי הספרים, מוכרי הספרים, הם, חלק גדול מהם היה קשי יום, כן? הפרנסה לא הייתה בשפע, אבל שוב, אני מנסה לעמוד על כך, מה הדחפים שהביאו אותם בכל אופן, נגד חוקי הכלכלה, לפתוח כמות כזאת, של חנויות ספרים.
אז כן. חלקם אתה מציין שהם גם כן הרגישו כמוך, שליחות, ספר
לא,
עברי.
לא רק זה, אני מציין, אני מגיע למסקנה שחנות ספרים למוכר היא גם מפלט. ואנשים שחוו שינויים חריפים, קשים, כמו, אני מציין, אמרת דת, כן, שפירה בירושלים, כן, אמרת דת, עלייה, זה בדיוק כמו שאגנון כתב, כמו שהטלטול קשה לאדם, הטלטול קשה לספרים.
כן, כן, נכון.
ומכיוון שאני רואה בכלל את הופעת חנויות הספרים כתוצר לוואי של ההגירה, של העלייה, אז הדברים האלה מקבלים את הפרספקטיבה הנכונה שלהם. כך אני חושב שזה שוב, הגדרה של הספרים של הזהות, הגדרת זהות נעזרה מאוד בחנויות הספרים. המוכר ספרים הוא היה ממש, זה היה מקלט בשבילו, הוא היה נמצא...
ולא רק בשבילו, אתה מתאר שם שחנויות הספרים נכון. גם היו איזה מין מרכז קהילתי כזה כן, במקרים
כן,
מסוימים.
כן, בהחלט, אבל אני מדבר מבחינת הפתיחה של חנויות ספרים בכמות כזאת גדולה, זה, למוכר היה נוח, זה היה עיר מקלט.
בוא נדבר רגע על סטימצקי, שיובל מאוד התלהב מזה ש...
קודם כל התלהבתי מזה שיש חנויות ספרים ישראל, כישראליות, יהודיות.
סטימצקי בטהרן.
טהרן. ובבירות. אבל גם מסופר שם על כל מיני נשיקות עם פלילים של אנשי הרשת הזאת.
לא רק הרשת הזאת, גם יבנה ו... שוב, הרשתות הגדולות... נדרש, על מנת לפתח, להקים ולפתח את הרשת הגדולה, נדרשה המון תעוזה. ובאמת לבעלי החנויות, לסטימצקי, לרשת חנויות פלס, כן, זה היה להם, ולפעמים הם הלכו ככה על הגבול. והחלטתי לא... לא לוותר, זאת אומרת, גם כשמישהו פשט רגל, לא להתבייש לציין את זה. מישהו ששוב, שניצל בצורה זו או אחרת את שערי החליפין עם המבצעים המיוחדים, שהיו חלק שנולדו במסגרת המלחמה הקרה, כן? בארצות הברית. לא הסתרתי דבר, כן? ונחזור להערות השוליים הרבות שקודם ציינתם, אני גם רציתי שאנשים ידעו מאיפה האינפורמציה, שום דבר לא מצוץ מהאצבע, כל דבר מתועד וכל דבר יש לו,
נכון.
את הראיה שלו.
וגם אנחנו מגלים כל הזמן, אנחנו מגלים בספר הזה שלא המצאנו את הגלגל, ציינת את המבצעים, אבל כאמור, אתה מציין שם שחנויות הספרים הראשונות בישראל, היו חנויות שמכרו טבק, שמכרו פאות, שמכרו כל מיני דברים חוץ מאשר ספרים, בזמן שהיום אנחנו מתכווצים, כשאנחנו רואים את חלון הראווה של סטימצקי ושל צומת ספרים, ורואים שיש שם מעט מאוד ספרים, ובעיקר קפה, ועוגות, ומשחקי ילדים.
תמיד קשה בארץ ישראל. קשה בארץ ישראל.
אבל עשו את זה תמיד, עשו את המבצעים תמיד.
אבל היה עוד משהו אולי שמתם לב, אם אנחנו מדברים על סטימצקי, בסטימצקי הייתה גם מחלקה לספרים יד שנייה.
כן.
ובסטימצקי הייתה גם ספריית השאלה.
נכון. יכולת להיכנס לסטימצקי ולשאול ספרים, כאילו זה ספרייה באמת.
נכון, ולפיכך באמת, גם את זה אני מציין בפרסומת של אותם זמנים, דובר, הפרסומת הופנתה לקונה ולקורא. אז מה, מי שקונה לא קורא, אבל הקונה זה שרוכש את הספר, והקורא זה שמשאיל אותו.
תגיד, שאלה אחרונה לפני סיום. בדיוק לפני ש... במהלך השיר, לפני שהעלינו אותך לשידור, דיברנו על זה שבעצם מדובר פה בדוקטורט.
כן, אנחנו מבחינתנו, אנחנו מעניקים לך תואר דוקטור פה.
כן, לפחות MA. למה לא לעשות את זה מסודר, לקבל איזה טייטל, ללכת ולעשות את זה במחקר?
למה שזה יהיה מסודר?
לא יודע. לא, יש את הדבר הזה.
יובל רוצה שיהיה לך דוקטורט עכשיו.
אני רוצה דוקטורט עכשיו.
תראו, דבר אחד, אני לא חושב שלמרות ש... אימנואל מרקס, אנתרופולוג, פרופסור אימנואל מרקס, אמר שהספר הזה הוא חצי אקדמי, וטוב שהוא כך.
כן.
יש פה עוד דבר. איסוף האינפורמציה, מכיוון שהוא, אני לא חושב שאיש אקדמיה היה מסוגל להקדיש 10 שנים לספר אחד, איסוף האינפורמציה הוא צרכן, במקרה הזה הוא צרכן של זמן. הסרנדיפיטי, כן, הגילויים האקראיים, הבלתי מתוכננים, הם זזים כל הזמן סביבי, כן? הם כל הזמן נמצאים, אבל צריך לתפוס אותם, ולתפוס אותם זה צריך את הזמן. אז מבחינה זאת, זה מחקר של לא כל כך מתאים לאקדמיה, לדרישות של האקדמיה מבחינת לוח זמנים.
מחקר שקשור גם לאהבה, אהבה ואקדמיה לא הולך. ביחד, צבי ברסקי, חנות ותווית, מוכרי ספרים בארץ ישראל, 1870-1948, הוצאת מנגד. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה.
להתראות.
שלום.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם, אתם כנראה בחופש, במצבכם נהדר, אתם בחופש, הכל נפלא, אתם שומעים אותנו באוזניות על, על שפת ברכה אולי, או בים, או מה שאתם עוד לא עושים, אנחנו כמובן עובדים בשבילכם, אבל כיוון שכולם בחופש...
איך שהוא, אתה תמיד קורבן,
ברור,
אתה שם לב?
ברור, מה זאת אומרת?
לא יאמן. אוקיי, אתה היית בחופש שבוע שעבר. איך אתה, העובדים בשבילכם הזה, זה...
אני לא יכול לדבר על זה בחופשיות, כי כיוון שה...
הוא עובד בשבילכם, לא פחות ולא יותר.
כיוון שהילדים שלי בבית, אני לא יכול לדבר בחופשיות, ועלולים לשמוע אותי עכשיו, אני לא יכול לדבר בחופשיות.
בעיקר הבת שלך הקטנה, שהיא בטח מאזינה אדוקה.
תשמעי, היא שמעה שקראת לה קטנה ברדיו בדיוק בתוכנית הזאת, והיא מאוד נעלבה.
הבת הגדולה שלך,
בדיוק. גדולה.
היא כל כך גדולה.
סיפור אמיתי, היא שמעה את התוכנית הזאת,
והיא נעלבה.
היא נעלבה.
אני לא יודעת, אני לא בטוחה איזה תכנים שמתאים, אתה מגן על הילדים שלך לפני תכנים קשים.
לא יודע למה מקשיבים לזה. בקיצור, שוב.
היית צריך לומר לי, הייתי...
אני לא ידעתי.
מדברת יפה יותר.
בואו נתכוונן שוב לספרים. כיוון שאנחנו בחופשה, אתם בחופשה ואנחנו עובדים, אז צליל אברהם שלנו עברה מלחפש עבודה בספרות, לחפש חופשה בספרות, ואכן מצאה, ומדובר בטרגדיה. שלום צליל אברהם.
שלום יובל, שלום מאיה. כן,
שלום.
תשמעו, לא נלך סחור סחור, התאריך הוא 21 באוגוסט. זה אוגוסט העמוק, מה שנקרא. זה השלב שבו אתה מתחיל לרחם על עצמך כבר בתחנת האוטובוס עוד לפני שהגעת למשרד.
נכון.
אי אפשר לבצע שום עבודה בעשרה ימים הקרובים, ואם כן, אז אתה עושה את זה תוך כדי שילדים של אנשים אחרים רצים במסדרון.
או הילדים שלך.
כן.
לא, זו תקופה טרגית.
ותוך כדי אתה צופה בכל האנשים האחרים בחופשות שלהם, אני חייבת לומר שהתוכן הכי איכותי כרגע בעולם, בעיניי לפחות, זה כל האסונות שאנשים כותבים ברשתות חברתיות, שקוראים להם בחופשה, הדרכונים האבודים והפציעות והרכבות שהם מפספסים, וכל מיני מקומות שהם נתקעו בלי מקום לישון, באמת, זה ספרות נהדרת.
אני לא מרחם על איש מהם. איש!
מאוד, מאוד מענה. ולכן הבאתי הפעם שני קטעים שעוסקים בחופשה. משני ספרים, שעם שניהם אני עושה איזשהו חטא, ואני אקרא איתכם קטע מהאקספוזיציה של הספר, שזה אמנם החלק הכי מענה בכל ספר, אבל כאילו אנחנו לא נדבר בכלל על העלילה והמסר, ויסלחו לנו הסופרים.
טוב, זה שוב, זה מתאים לחופשה, למי יש כוח לעלילה ומסר עכשיו?
אני, כן, אני מאוד אוהבת, כאילו, תמיד שמתחילה העלילה אני קצת מתבאסת. זה אווירה נעימה של האקספוזיציה. אז הספר הראשון זה שלום לחצבות של פרנסואז סגן, בתרגום של שלום ציון קנן. זה ספר על נערה שיוצאת לוקאנס בצרפת עם אבא שלה, שהוא אלמן, ונהיה שם איזה עניין סביב החיים שלו עם האהובה החדשה שלו. אבל אנחנו לא נעסוק בזה.
לא, זה, כבר, רק, זה כבר מסר.
רק בתיאור של הוקאנס עצמו. ובכן. אבי שכר וילה צחורה וגדולה על חוף הים התיכון, בית נופש מרהיב ומבודד שחלמנו עליו כבר בימי החום הראשונים של יוני. בית קיץ זה שכן על לשון יבשה צרה חולשת אל הים וחורשת עצי מחת, וחורשת עצי מחת מסתירה אותה מהכביש. שביל איזי מפותל הוביל משם למטה אל חוף טבעי קטן וזהוב, מוקף צוקים הדמדמים שביניהם התרסה לו הים. הימים הראשונים, יש ימים ראשונים, בחופשה הישראלית יש רק כאילו...
ימים.
כן, בדיוק.
וקאנס, לחודש. הם נוסעים לחודש.
הם פה נסעו לחודשיים, אבל כן, הווקאנס הצרפתי הוא 5 שבועות, אם אני לא טועה, ואם אתה לוקח בחורף זה 6, כפיצוי. הימים הראשונים היו יפים להפליא. בילינו על החוף שעות על גבי שעות, הלומי חום, והורנו עתה עת עת גוון בריא ומוזהב. רק אלזה נצרבה והדימה, והורה התקלף בייסורים איומים. אבי הניע את רגליו בכל מיני תרגילי התעמלות מסובכים כדי להילחם בחירסו שהחלה לבצבץ לאחרונה, ולא עלתה בקנה אחד עם יומרות אדון ג'ואן שלו. טיפוס, כן. ואני הייתי נכנסת משעות הבוקר המוקדמות למים הצוננים והצלולים, משתכשכת בהם ומתישה את עצמי בשלל תנועות מקריות, כדי לשטוף מעלה את האפלוליות ואת האבק של פריז. באמת מקום נורא. נשכבתי לי בחול, נטלתי בכף ידי חופן של גרגרים, והנחתי להם להתמלט מבין אצבעותיי במעין מזרקה צהבהבה ורקה. חשבתי לעצמי שהחול זורם ממש כמו הזמן, ושזאת מחשבה רדודה, אבל נעים לחשוב מחשבות רדודות, הרי היה קיץ.
איך מגיעים לשם? מה הדרך? אני רוצה לשם.
נולדים במקום אחר ובזמן אחר.
תיסע לדרום צרפת, לבקנס, לחודש. שום בעיה.
שום בעיה.
פשוט הודיע פה לבוסים שלך שאתה יוצא לחודשיים חופש.
כן. לילדים כמובן.
אני צריך מצנת אבל בשביל העניין הזה. אם מישהו מעוניין לממן את הדבר הזה, אז בבקשה.
הקטע השני שאני אקרא הוא מסיפורה של מאיה ארד, מתנת בר מצווה, מתוך הספר תמונות משפחה. זה סיפור מעולה, ממש חובה לי שאנחנו מדברים רק על קטע כל כך קטן ממנו, באמת סיפור נפלא, אבל אולי פעם אחרת. וזה, יש פה אימא גרושה שלוקחת את הבן שלה לטיול בר מצווה, חול פעם ראשונה בחייו, ופה אנחנו בהתחלה, כשהיא בשדה התעופה, מתכננת את הטיול, שהוא שג באמת בהמון המון מאמץ מבחינה כלכלית וארגונית. עכשיו ערכה לעצמה רשימה. הלובר, בלי זה אי אפשר. הילד ייהנה מהמומיות המצריות, מהעתיקות האשוריות, לוח גזר, אבן הרוזטה, לא נזכרה. אבן הרוזטה נמצאת במוזיאון הבריטי, וגם ציורים, תמי צדקת. שיראה פעם תמונה מקורית של דווינצ'י, את המונליזה, שעתיים שלוש, לא יום שלם, יותר מזה הוא ישתעמם, יראה מכירה אותו. מה עוד? האורסי, זה יהיה מסובך אבל היא חייבת, אם לא בשבילו, בשבילה. אולי ידברו אליו ציורים שם, גדולים, צבעוניים. זהו זה עם מוזיאונים, על יותר מזה אין מה לדבר. אולי אם יישאר זמן, אם יעברו במקרה בסביבה, יניח לה להיכנס שוב למוזיאון רודן או פיקאסו. גנים, לוקסמבורג, טילרי, מגדל אייפל כמובן, כנסיית נוטרדם, שער הניצחון, טוב שהוא אוהב להסתובב ברגל. סדרות האליזה, הרובע הלטיני, את זה צריך לעשות יחד עם גינת לוקסמבורג. חבל שלא הכינה תוכנית מראש, מוזיאון האינווליד אולי, הורי מתעניין בהיסטוריה צבאית, שייט בסירה על הסן, פתאום נזכרה בחשוב מכל שנשמת מזיכרונה, יורו דיסני.
יש הבדל פשוט בינינו לבין הצרפתים, הבדל כואב.
ההבדל הוא בעיניי שהצרפתים יוצאים לחופש, ואנחנו יוצאים לעבודת החופשה. זה לא איזון חיים עבודה, זה איזון עבודה עבודה. זה מבצע צבאי, יש מפה, יש נונצדיקים, עושים לוז, בודקים את הקווים של המטרו, צריכים להספיק דברים, לא לישון יותר מדי, שלא נבזבז את הזמן שאנחנו כאן, ולחזור אחרי שבוע, עוד לפני שאתה מספיק להתרגל לאווירה הנינוחה הזאת, של הימים הראשונים, כמו שפרנסואה סגן כותבת, באמת זה פשוט ימים, זה רק ימים, כאילו אם אתה מעץ לרגע, אז אתה צריך להעיץ שוב מאוד מהר.
אני רוצה גם להגיד שההקראה שלך, של שני הקטעים, הייתה מופתית, מאוד שונה, כלומר...
רדיו תשמע.
זה רדיו. אבל אני חושב שצריך להגיד על ההבדל בינינו לבין הצרפתים. קודם כל, יש לנו פחות זמן. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. הטבעיות הזאת שבה ברור להם שהם לוקחים חודש וחצי מהעבודה ונחים, זה משהו שבכלל לא עולה על דעתנו.
אבל אנחנו... זה לא עניין אישי שלנו, זה מדיניות.
סליחה?
זה לא עניין אישי שלנו, זה מדיניות, זה עניין לאומי.
נכון, נכון. וזה, אנחנו, כל הדבר הזה לא בא לנו... טבעית, לא כמדינה, לא כאתוס. אנחנו אנשי העבודה, להתבטל חודש ושבוע, זה משהו ש... נכון, שלא יעלה על הדעת בכלל. צריך מישהו להפעיל את חברת חשמל, אני לא יודע מה.
יש גם לישראלים משכבה מסוימת את הרתיעה הזאת מריזורט. אני לא מבינה מה זה חופשה שהולכים לשכב על חוף הים בית.
לא, כי אתה...
אנחנו לא אנשים כאלה.
אתם משלמים כל כך הרבה כסף, אז אתם צריכים לעשות משהו.
זה מאוד אתוס של עבודה.
זה הדבר השני, שאין לנו כל כך הרבה כסף, אנחנו משקיעים המון המון, יש המון המון שנתלה על הדבר הזה, החופשה בת השבוע שפעם בשנה. אצלם לא נתלה על זה כל כך הרבה, הכל בסדר. אצלנו הכל כל כך נתלה, ואם לא נהנה, אם לא נעשה את הכל, אז לא חפשנו. אז לא עשינו את הדבר הזה.
לא, אבל עצם זה שמדברים על זה במושגים של לעשות.
נכון, למרות שיש משהו יפה בסקרנות הישראלית, שבשבוע חופש יש לאנשים בשנה, חשוב להם ללכת. לראות מוזיאונים.
אני לא ידעתי את הסקרנות.
זה לא סקרנות, זה לא לצאת פרייר. הרי כשאתה חוזר מהחופשה, אז החברים שלך שואלים אותך...
איפה היית או מה עשית?
אתה שם בפייסבוק תמונה שלך מפריז. אתה אכלת במסעדה הזאת והזאת עם השלושה כוכבי משני. לא אכלת שם, לא היית בפריז, בן אדם. לא היית ב... לא ראי... לובר, לא היית שם? מה? איך, איך, איך... כל הזמן מציינים, הם צריכים שתעשה את הטיול שהם עשו שם, ואם לא עשית את הטיול שהם עשו, אז לא היית במקום שהם היו בו, ויצאת פרייר, כי לא ניצלת את השבוע שהצלחת, בשביל לקחת את הדברים החשובים באמת. סתם התבטלת על חוף הים? מה, אתה משוגע?
מה שהצרפתים יודעים לעשות כנראה, זה יש להם את ההבנה שההישג בחופשה הוא לא לעשות כלום.
בדיוק.
לא לראות כלום.
שזה, באמת, זה דבר שנגיד שסבתא שלי, אם אני אומר לה, אני נוסע לחופשה ואני רוצה לא לעשות כלום, אז היא אומרת לי, אבל מה, תיקח ספר? לא, אני לא רוצה לקחת ספר. ספר זה העבודה שלי. אני לא רוצה לעשות כלום. אז היא אומרת, אני אחרי 20 דקות משתגעת.
סבתא שלי אמרה לי פעם על זה, אנחנו לא משפחה של בטן גב.
צליל אברהם, תודה רבה לך על הקטעים שהקראת לנו ועל השיחה הזאת, ועל זה שלימד אותנו שגם כשאנחנו נופשים, אנחנו עובדים. תודה.
תודה.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, כבר לא נשאר לנו כמעט זמן, אנחנו נסיים עם פינת סטטוס יומי, שנקרא בסטטוס שכתבה אורלי נוי, וראיתי שגם אלמוג בהר עשה פחות או יותר את אותו סטטוס בעצם, ככה היא כותבת בפייסבוק. היום לפני 5 שנים, היא כותבת את זה אתמול, הלך לעולמו המשורר סמיך אל קאסם, יליד שנת 39, שחי את רוב חייו בכפר רמה בגליל, מהבולטים בקרב המשוררים הפלסטינים בדורו. הנה, 2 שירים שלו בתרגומו של פרופסור ססון סומך, חוקר הספרות, הסופר המשורר הערבי היהודי, שגם הוא הלך לעולמו השבוע, והיא מצרפת שם את 2 השירים.
השיר הראשון נקרא קטע מפרוטוקול חקירה, שהוא בעצם כמו דיאלוג, חקירה, אוקיי? והוא הולך כך. ואיך אתה קורא לארץ? ארצי. אתה מודה אם כן. כן, אדוני, אני מודה. ואין אני תייר במקצועי. ארצי, אתה אומר? ארצי, אני אומר. אם כן, איכן ארצי? ארצך. וארצך איכן? ארצי. ותרועת הרעם, צהלת סוסי. והמולת הרוח, המשך שלי. וירק העמקים, עמל ידיי. וגובה הערים, גאוותי. ומה תקרא לארץ? ארצי. וארצי, כיצד אקרא לה? ארצי.
שיפה. השיר השני שהיא מפרסמת נקרא כרטיסי נסיעה, וככה הוא הולך. כאשר ארצח באחד הימים, הרוצח ימצא בכיסי, כרטיסי נסיעה, אחד אל השלום, אחד אל השדות והמטר, אחד אל מצפון האדם. אנא אל תניח לכרטיסים, רוצחי היקר. אנא סיימם.
כן, אנא סייטם, זה יפה. איתם. לפני סיום נעשה כמה המלצות?
כן. כן, כן, נעשה המלצות.
אוקיי.
אנחנו נוהגים לעשות זאת ביום רביעי, כדי שתדעו מה לעשות בסוף השבוע שלכם. היום, בשעה 8:30 בערב, בבית הקונפדרציה בירושלים, מתקיים ערב לכבוד המשוררת אגי משעול. לפי מה שמבטיחים, זה יעסוק בניגודים בשירתה, כמו הבית והחוץ, היחד והבדידות, ועוד כל מיני ניגודים.
הלהט והאיפוק.
הלהט והאיפוק, נכון. צינו גם את הלהט והאיפוק. השתתפו בערב הזה משעול עצמה, וגם אלי אליהו, ואורית גידלי, וינחה...
אורית גידלי.
גידלי, סליחה, וינחה בנימין שבילי.
יפה. מחר, יום חמישי, בשעה 11:30 בבוקר, שימו לב, בספרייה הלאומית בירושלים, יוקרן במסגרת פסטיבל דוקו-טקסט, הסרט הנס של הנסיך הקטן, שעוסק במתרגמים של הספר הנסיך הקטן, של אנטואן דה סנט-אקזופרי, שתורגם ליותר מ-300 שפות. הטוויסט כאן הוא שהמתרגמים שבהם עוסק הספר, הם דוברי הסרט, שפות...
הסרט.
הסרט, כמובן. הם דוברי שפות נכחדות, שעושים את זה בין השאר כדי לשמר את השפות שלהם. בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם פרופסור יהודית הנשקה, שתדבר על מבטא ההצלה של השפות היהודיות הנכחדות.
מחר גם יתקיים ב7:30 בערב במרכז נווה שכטר בתל אביב, תתקיים ההשקה של הקובץ לשכון בערפל, קובץ הספרות והשירה הלהט"בית דתית, שדיברנו אתמול עם אחד מאורחיו.
נכון, ביום שבת...
יואל טייב.
נכון, ביום שבת בשעה 9:45, בלילה, בערב, בכאן 11, אצלנו, שלנו, יוקרן בהקרנת בכורה בטלוויזיה, הסרט דבש שחור, הסרט התיעודי על המשורר אברהם סוצקובר, שהופק במסגרת סדרת העבריים של יאיר קידר, סדרה נהדרת.
סרט.
אף אחד לא ביקש מאיתנו להמליץ על זה.
לא, לא.
אנחנו ממליצים על זה בכל זאת, כי זה באמת סדרה נהדרת.
זה לא נפוטיזם של...
זה לא נפוטיזם.
פנים כאן.
זה לא יחד. נפוטיזם זה בטח שלא. נפוטיזם.
ובהבטחת גילוי נאות זו, אנחנו מסיימים להיום ולהשבוע. נגיד תודה לאיתי סופרין ולרועי קנטן שעבצו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות.